אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום רב, אנחנו נמצאים כאן בסרוויס, בכאן תרבות. התדרים שלנו הם 104.9 FM ו-105.3 FM. אפשר לשמוע אותנו גם באפליקציית כאן אודי ובאתר האינטרנט שלנו. שלום רב, שירי כץ.
שלום רונה, מה שלומך?
שלומי מצוין. היום אנחנו שפכנו כאן המון פיתות על השולחן, לא באמת, במחשבה. השולחן ריק כאן גם מחמץ וגם ממה שאינו חמץ, אבל אנחנו הולכות לדבר על פיתות.
כן, כן. את רוצה שאני אספר לך מה אני חושבת על זה?
את תכף תספרי לנו מה שאת חושבת על זה, אבל לפני שאנחנו נעשה את שיחת הפיתות, לפני שנצא לדרך, אני רוצה לספר שברגעים האלה שאנחנו מקליטות את התוכנית, נסגרת קונדיטוריית אלברט ברחוב מטלון בתל אביב. הקונדיטוריה קמה בשנת 1935 ונפתחה מאז בוקר בוקר. אלברט ואשתו ואחר כך בנו הכינו מרציפנים יוצא דופן, מרון צ'וס שהם מוגיות עם שקדים, מעמולים וגם בורקסים. מסורת שהם המשיכו מזקינטוס שביוון. אחרי הרבה שנים שהמקום הזה היווה להם סוג של בית, 85 שנים, הם הכריזו על סגירת הקונדיטוריה. זה קורה ממש כמו שאמרנו בשעות האלה. לפני מספר ימים רצינו שירי, אני נכון. ואת, להיפרד מהם. לקחנו מכשיר הקלטה ונסענו ללווינסקי. נכנסנו אל הקונדיטוריה הזאת שהזמן עצר במלכת. בצד ישב איש מבוגר כפוף וקילף את השקדים למרציפן.
ראיתי את זה.
הדלפק היה כמעט ריק. בני הזוג, שזהו בנו של אלברט יעקב ואשתו לבנה, לא רצו להתראיין. הם לא הסכימו להיפרד בחגיגה תקשורתית גדולה. זה לא התאים להם. לדבריהם הם עייפים פיזית ונפשית. אז המוסד הזה, שהתחיל ב-1935, לא מצא לו בעצם דור המשך. זה מה שקרה. לא בין הילדים הנוספים שלהם, לא בין הנכדים.
כן, הוא סיפר לי פעם... יעקב יהודה קוראים לו, הוא סיפר לי פעם שהבנים שלו עסוקים במכוני כושר, אני יכולה להבין אותם עם כל הסוכר שרץ שם.
לגמרי, צריך לעשות קצת ספורט, אז הם הלכו גם לעיסוקים מתגמלים יותר, כי אנחנו יודעים שקונדיטוריה היום היא לא המקום שבו רואים את הכסף. וגם לא נמצא דמות של יורש חיצוני, מישהו שיבוא וילמד את המתכונים וימשיך להכין מרציפנים ועוגיות. לנו נותר רק להצטער, עוד מוסד אחד שהלך לו לעולמו, ופניה של לוינסקי ושל העיר תל אביב מאבדים עוד פיסה קטנה אחת. זה טבע העולם, טבעם של הדברים אולי, שאנשים מזדקנים, עסקים נגמרים. אני חושבת שכן, אבל עם זאת, אני חושבת שעיר צריכה היסטוריה ועוגנים שתמיד נמצאים בה. מקומות שאפשר לחזור אליהם שוב ושוב, ולהרגיש בית, ולהיזכר במקום שסבא הלך אליו, או אמא הלכה אליו, או מישהו מהמשפחה. אנחנו צריכים לשמור את נכסי התרבות שלנו, אנחנו צריכים להתעקש על זה, וביניהם גם את נכסי הקולינריה, הם חלק מנכסי התרבות. אז מה נאמר? היי שלום קונדיטוריה אלברט.
היית לנו מתוקה מאוד.
לגמרי מתוקה. אז אנחנו תכף מתחילים. אז שירי, את רצית לדבר על פיתות.
ברור, ברור.
עכשיו זה הזמן שלך.
ביקשתי מאוד, מסיבה פשוטה, פיתה היא האהבה הראשונה והקינה של הישראלים. היא מאכל שהורגים אליו וכלי קיבול, ובשנים האחרונות החלטנו שהיא יכולה להכיל הכל ולספוג הכל. מפלאפל בסיסי, אבל גם סטייק יוקרתי, סרדינים מחותנים, חריים, שרימפס, גלידה. כולם מצאו את עצמם בפיתה. כשאת רונה העלית פוסט בפייסבוק ושאלת אנשים איזה פיתות הם אוהבים, למעלה מ-80 איש הגיבו באופן מאוד אמוציונלי על הפנייה הפשוטה והקטנה שלך.
נכון, זה די דמותי, אני חייבת לומר, כמות האמוציות שהיו שם.
כן, כן, אנחנו מאוד מתרגשים לקראת הפיתה.
נכון, אז אנחנו צריכים להבין קצת אולי מדוע אנחנו מתרגשים דווקא מהפיתה, מה ההבדל מלחמניה, מבצקים אחרים, למה כשאנחנו מדמיינים מנה מטפטפת זה שם בתוך הפיתה, וננסה לצאת בתוכנית הזאת למסע אל תוך הפיתה, לשמוע קצת על ההיסטוריה שלהם, על איך חופים אותם נכון, איך הם סופגות טוב, איך מפרידים את הבצק קיר לקיר, נדבר עם האופה והשף ארז קומרובסקי, נשמע ונשאל, האם יש גפילטה פיש בפיטה? האם ייתכן? נדבר עם זמי סנדר, ממסעדת סנדר, שפתחו לא מזמן. זמי שרייבר. שם המסעדה נכנס לי לשם המשפחה, זה קורה. זהות אחת. ונשאל אותו, איך מכניסים אוכל יהודי, אשכנזי, לתוך הפיתות? נדבר על סבא סביך, על סיפורו של הסביך ומקורותיו. נשאל גם על הפיתות הכי טובות בארץ, נשמע מהרן לאור. ונסיים עם דיוואני בירושלים, נשמע על חריים בפיתה ועוד מנות טעימות שאוכלים במחנה יהודה. אז כל אלה כאן בתוכנית, ואנחנו מתחילות עם ארז קומרובסקי. שלום ארז.
שלום וברכה.
היי ארז, אני חייבת לשאול שאלה ראשונה. זו שאלה אומנם קצת תמימה, אבל אני חייבת. למה לפיתה יש כיס?
למה לפיתה יש כיס? כי היא נכנסת לתוך תנור מאוד חם, היא מרודדת ומוטפחת לפני שהיא נכנסת, זאת אומרת, בניגוד לפוקצ'ה שמרדדים אותה, או פותחים אותה יותר נכון בידיים, ולא נותנים לה לטפוח עוד אחרי הפתיחה בפיטה, אנחנו מרדדים, נותנים לה לטפוח שוב, ואז שולחים אותה לתוך תנור מאוד 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 חם, ופשוט, את יודעת, העדים שבתוכה יוצרים את הפיטה, את הכיס.
בעבר, כשקנינו פיתות, הרבה פעמים הן היו מתפרקות. זאת אומרת, היו מכניסים פנימה משהו והן היו מתפרקות. אני חושבת שהיום זה קצת פחות קורה. אתה יודע להסביר למה? מה השתנה?
אני חושב שאני לא יודע באיפה את קנית את הפיתות שלך. אני חושב שהפיתות שאני קניתי אני יודעת, תל התימנים, פיתות תימניות הסלוף, הפיתות היותר בשרניות, היותר... יותר דומות אולי לאיזשהו סוג של פרנה, לא מתפרקות. אני חושב שזה מה שנהיה יותר ויותר...
כן, זה יותר בשימוש כיום, כן.
זה הפיתות התימניות, מה שנקרא, נכון?
שמנמנות סופגות.
כן, 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 התימניות. התימנים, אין מה לעשות, יש בהם חוכמה גדולה מאוד לא בצק. ממש חוכמה גדולה מאוד לא בצק.
אבל מה זה אומר שמה, שהפיתות הדקיקות אין להן יותר שימוש, אבל הן גם מתאימות לדברים מסוימים, לא?
יש להן, כן, יש להן. נורא כיף לנגב איתם חומוס, נורא כיף למלא איתם לבנט. יש בהן, יש פיתות לבנוניות, יש מאפייה לבנונית בצפון, שיש לה פיתות דקות, 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 הרבה יותר דקות, והן כאילו לפה, אבל לפה כפולה, כאילו עם כיס בתוכה. קצת יבשות... אני חושב שיש המון סוגי פיתות, כאילו, זה הדבר הנחמד. בעצם פיתה זה סוג של פלאט ברד, של לחם שטוח, ואנחנו באמת יכולים לעשות איתם הכל. אני למשל לא מהאנשים שמכניסים לתוך פיתה גפילטה פיש, ממש לא.
אנחנו נגיע גם לזה. אבל מה כן, אבל סביץ' שזה כן, זה לגיטימי בעיניך, כי זה נגיד אחת המנות שהכי התפעלו ממנה.
מפיתה פנדה למשל בתל אביב, כן. קיבלנו המון תגובות עליה.
סביצ'ה בתוך פיתה?
כן.
אני לא מה... אני גם לא מהזן הזה של האנשים. זאת אומרת, זה נראה לי לאנוס את זה. בשבילי פיתה זה חומוס ופלאפל, בשבילי פיתה זה שווארמה, סביך, כן. זה מה שבשבילי הפיתה.
שרימפס, כמו בנצרת, זה עובר, לא?
פחות בפואטיקה שלי, אבל כן.
למה בעצם, זאת אומרת, לכאורה, כיס הרי נכון למלא אותו בהמון דברים. זאת אומרת, כל עוד אין לך יותר מדי נוזלים, או איזה משהו שמתפרק לגמרי, למה בעצם שלא נכניס לשם כל דבר?
אפשר, בתיאוריה אפשר, אבל כל השאלה זה... אני למשל חושב שאם נכניס לתוך פיטה אויסטר ואמבה וקצת חזרת לבנה, זה לא יהיה בדיוק טעים. כל דבר צריכים לבדוק לגופו. היה משהו פרובוקטיבי בלהכניס לתוך פיטה, נניח, אמבורגר, אוקיי? לשבור את ה... את הקונבנציה של הלחמניה המבורגר ולהכניס את זה לתוך פיטה פיין. אבל מעבר לקונבנציה, כל השאלה הזה אחרי זה באמת מה הטעם, ולמה לעשות את זה, יש גבול לכמה, מה אנחנו יכולים לעשות בשם הפרובוקציה.
אבל זה פרובוקציה או שזה חלק משינוי בסגנון החיים שלנו, שאנחנו רוצים את הכל על הדרך, שאנחנו, אין לנו זמן עכשיו להתיישב לארוחה כבדה, אז בוא תארגן לי את זה כזה בקטנה יותר עם דרינק ויאללה.
הניצחון של הפיטה בארץ הוא באמת משהו פנומנלי על גבי שער הזה, את יודעת, בעבר היה פעם בגט, את יודעת, היינו תמים את הכל בתוך בגט, היה שניצל בבגט, אוקיי? היה שקשוקה בבגט. היום אנחנו שמים הכל בפיתה. למה? וואו, קטונתי, ממש קטונתי. אני חושב שזה נורא נעים, זה נורא מנחם, אבל זה לא יותר או פחות פרקטי מאשר הבגט או מאשר הלחמניה.
היא יותר רכה אולי, סליחה שאני יוצרת אותך, אז אולי היא יותר רכה ויותר סופגת, למשל. זאת אומרת, כי בגט, שהוא נפלא כמובן, יש איתו לעתים בעיה שהוא קצת קשה, או קצת פתאום...
קריספים בחוץ.
כן, הקריספיות משתלטת, ואתה לא מרגיש את מה שיש באמצע. פתא נדמה שאולי היא סופגת את מה שנכנס לתוכה.
אני אתן לכם סיפור, אוקיי? אתן לכם סיפור. אני חושב שאתם, זה לא בדיוק ככה. זה עניין, אני חושב שזה תזוזה תרבותית בכלל. אוקיי? בעבר, כשסעיד, האופה הראשי שלי, היה עומד ואופה, ואני הייתי עומד מסביבו ומסתכל על הלחמים. בלילה. והיו יוצאים לחמים שטוחים, אז אני הייתי מסתכל עליו ואומר לו, תשמע, זה לא לחם, זה פיתה מקלנצווה. אבל זה משהו נורא פטרונייזינג. אבל אני, את יודעת, רציתי לעשות לחמי שיעור. הייתה לי אג'נדה מאוד מאוד, אפשר להגיד אירופאית, בסוגי הלחמים שעשיתי. וכל האנשים אמרו, הלחם קשה, הלחם קשה, הלחם קשה, הקרום קשה, הקרום קשה. אז מסתבר שאבולוציונית כנראה שהפיתה והרקות שלה ניצחה את הקרום הקשה של לחם השיעור. זה ניצחון פואטי, אפשר להגיד.
ואתה כסועד, אתה מתחבר לניצחון הזה?
אני מת על פיתה. אני אוכל פיתה המון, אני גר בגליל בו לא נשכח, ויש לי טבון, ואני עושה פיתות עם ובלי כיס. פיתה, אם יש בחור או אין בחור, זה לא הסיפור שלה. יש פיתות טורקיות שאין בהן חור, זה לא חייב להיות החור. פשוט... תלוי כמה זמן אתה נותן להם לתפוע ובאיזה טמפרטור אתה מכניס לאיזה תנור.
אבל כשסיפרת את הסיפור הזה, בכל זאת הייתה תוכחה אולי על זה שהישראלים לא התרגלו ללחם הקשה הזה, לקרסט, שהם תמיד מעדיפים את הרך? או שסתם דמיינתי?
לא, 100%, ברור. אנשים מעדיפים את הרך. רוב האנשים מעדיפים את הרך. אולי בגלל שהחיים שלנו כל כך קשים פה בארץ, ואנחנו חייבים רכות, קצת רכות, קצת... חום, קצת אהבה, והפיתה נותנת לנו את זה, אין לי מושג.
יכול להיות, יכול להיות.
זאת הגדרה מאוד מדויקת בעיניי.
כי תחשבו על פריז, שיש בה רק בגטים כאלה עם קרסט מתנפץ בשיניים, כן.
ומלצרים מתנסים, זה עובד טוב ביחד.
אני חושב שזה עניין תרבותי, באמת.
זה לגמרי עניין תרבותי. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, ארז, אתה סיפרת שיש לך טבון, וזה פשוט נפלא. אבל אם אנחנו רוצים להפות פיתה בתנור ביתי, דיברת קודם קצת על ממה מורכבת הפיתה, ואני יודעת שצריך חום מאוד גבוה. לפחות 220 מעלות, נדמה לי, אולי אני טועה. זה משהו שאנחנו נגיע אליו בתנור הביתי? זאת אומרת, ייצאו פיתות סבירות?
כן, אפשר לעשות פיתות מאוד סבירות בתנור ביתי, אבל גם אפשר לעשות פיתות במחבת, ופיתות במחבת זה דבר נפלא, ופיתות על הגז זה משהו, את יודעת, קודם הזכרת מחנה יהודה, אז בוודאי, לחם, 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 לחם גז, כאילו, פיתת גז.
פיתה על הגז, כן.
אולי המדור הכי נצפה שלי ב-200 אלף צפיות היה פיתה על מחבת.
לא הלחמים שלך והדברים האחרים שאתה מכן, אלא פיתה על מחבת.
פיתה מחבת, כן.
אני אנסה את זה בעצמי עכשיו.
כי זה מתחבר לבית, זה נורא הלהבה הפשוטה הזאת שמדליקים, ואז כל הבית מתמלא בריח שרוף כזה.
או את המכשיר הזה שקונים, ושיש לו את הספירלות מלמטה וספירלות, זה התנור על המליק הזה, שאופים בו את הלחם פרנה או את הלחם סלוף, מושלם לפיתה, מושלם לעשות פיתות. זה מכשיר שלא עולה הרבה, וקל מאוד להציג אותו, ונהדר, אפשר לנסות בכל בית.
מה זה בעצם, גריל חשמלי?
כן, גריל חשמלי משני הכיוונים.
גריל חשמלי משני הכיוונים. נדמה לי שהשבוע כשעברנו בלווינסקי ראיתי אחד כזה, אני חושבת שכן, באחת החנויות. כן. טוב, אז עוד משהו שאתה רוצה להגיד לנו על פיתות?
כן, אני חושב שברוב המסעדות שלנו, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי רחוב מגישים פיתות ממולאות בשפונדרה וממולאות בכל מיני...
בגלידה, בגלידה, הייתה את פיתת הגלידה.
כן, כן, לא, טוב, זה, okay, בו, זה וריאציה קטנה לבריאוש גלידה של האיטלקים.
כן, כן.
את יודעת, אני, באופן אישי אני מת על בריאוש גלידה. במסעדות ובמסעדות עושים פוקאצ'ות. ברחוב זה פיטה, במסעדה זה פוקאצ'ה. אבל את מבינה שהרווח או ההבדל במתכון עצמו בין פוקאצ'ה לפיטה הוא כל כך קטן, במיוחד בסוג הפוקאצ'ות שמגישים במסעדות אצלנו, שזה מדהים. כאילו, אולי מסעדות זה כאילו נחשב יותר גבוה, ואז צריך לקרוא לזה פוקאצ'ה.
זה נשמע יותר יוקרתי, כן. פיטה זה פיטה, זה קונים בסופר.
פיטה טובה זה דבר נפלא, אין מה לעשות.
לגמרי, ויש שמועות באמת, זאת אומרת, אפשר להשיג כל מיני פיטות. הפיטות האלה שנקנה בסופר, הן לא הפיטות שנוכל באמת בכל מיני ערים ערביות, שאנשים לפעמים ממש מסתננים כדי לקנות פיטות מתוכן. זאת אומרת, זה עולם אחר לגמרי.
נכון, צריך לקנות פיטה. אם אתם תל אביבים, אתם יכולים לקנות פיטה בשוק התקווה, יש אחלה פיטות מהממות. שעושים חמות, עסיסיות כאלה, גם של התימנים, גם של העיראקים, מהממות. איך שכחנו, פיתות עיראקיות.
נכון, נכון.
שכדל לא צריכים לייצר את הכיס, אתה מייצר את הכיס על ידי גלגול, על עצמו.
סוג של אפה.
סוג של אפה,
ברור. כן, אבל זה באמת...
או אש תנור בירושלים.
כן.
על אותו עיקרון.
טוב, ארז קומרובסקי, תודה רבה, שימחת אותנו בשיחת הפיתות הזאת. תודה.
בשמחה.
להתראות.
ביי, אז.
חכה קצת תירגע, תעצור ותנשום. היי, אחי, משאיר אחריך ענן של אבק. תעצור, תתארגן, תסדר את הברדק. זה ברור, זה דחוף. אתה טס כמו קבאי לחבות עוד צרפות. דברים שקורים יכולים לחכות. היי, אחי, החיים שלך בלפה. היי אחי, החיים שלך בלפה. היי אחי, זורק את הכל לפית הגדולה. לא הספקת לי אוס, כבר בלעת אותה. היי אחי, תעצור תירגע, קח אוויר, ניסע קצת לים, תצא מהעיר. מאז הצבא אתה מנסה לעמוד בזמנים, בסוף תשבר, תצטרף למנזר שתקנים. היי אחי, החיים שלך בלפה. היי אחי, החיים שלך בלפה. היי אחי, החיים שלך בלפה.
אנחנו כאן בסרוויס, שירי, אנחנו מדברות על פיתות, לא על לאפות. מה החיים שלך בלאפה?
רגע, הגענו למסקנה שזה עוד מאותו הדבר, בבריאציה שונה.
טוב, אז כן, החיים שלנו קצת בלאפה, קצת בפיתה. תשמעי, עכשיו אנחנו הולכות לדבר עם זמי שרייבר,
כן.
ממסעדת סנדר. מסעדת סנדר, למי שלא מכיר, היא מסעדה קשרה יהודית, היא נפתחה ב-1948, ובחודשים האחרונים היא מציגה ומציעה יוחן סנדר בפיתה בעצם. שלום זמי.
אהלן.
תגיד, גפילטפיש, צהריים טובים, גפילטפיש יהיה שם?
בטח.
באמת? בדוכן גם יש גפילטע פיש? ואתה מוכר אותו בפיטה?
בפיטה, כן.
וואו, זה לא ידעתי. איך זה, מה נכנס לתוך הפיטה יחד עם הגפילטע? כאילו, מה...
חזרת. גזר עגול קטן. כן, סליחה.
חזרת, מה עוד?
כן, חזרת. קצת סלט עגבניות. וזה נהדר.
באמת? איך מגיבים הסועדים? מה הם אומרים לך כשאתה מוכר את זה ככה?
אנשים, את יודעת, מופתעים, כי אף פעם עוד לא היה כזה דבר. אבל את יודעת, ברגע שתואמים, מי שאוהב גפילטע פיש, את יודעת, זה מעדן, את יודעת, מי שאוכל גפילטע פיש, לוקח חלה.
זהו, אז למה לא בחלה? למה אתה לא מגיש בחלה? למה בפיטה?
כי הפיטה, את יודעת, יכול להכיל בפנים עוד דברים. בחלה זה, את יודעת, זה...
הכל נוזל, הצדדים, נופל.
הם עושים סנדוויץ', מה סנדוויץ'?
אז אנחנו מוכרים חזרת, ואנחנו משתמשים בפיטה, את יודעת, עבה ובשרנית, כמו חלה. וזה חוויה גסטרונומית.
וואו, זהו, אני מאוד אוהבת גפילטע פיש, ואני חייבת להגיד שאני אבוא לנסות את זה, אבל אני קצת מפחדת. יש בי חשש.
את נראית דואגת. אתה היית נראית שדואגת.
אני בטוח שאת תתנגי על זה, אבל יש גם את הכבד קצוץ בפשיטה שאנחנו עושים.
זה גם מוזר,
אבל... זה של חלה. רגע, הם לקחו את החלה פשוט.
לא, אבל המסעדה קיימת מאז 1948. מה מי שהקים את המסעדה היה אומר אם הוא היה יודע שמגישים את אותו אוכל בפיטה?
לא היה מאמין לפי דעתי, זה אבא שלי זכרונו לברכה, אבל זה מדבר בפני עצמו, את יודעת, אנשים מגיבים לזה וזה, את יודעת, במקום לבוא ולשבת, את יודעת, מי שאין לו זמן על הדרך בצהריים, חוטף איזה פיטה כזאת, וזה טעמים, את יודעת, שמזכיר לו את הבית.
אני רואה שאתם מקבלים ביקורות נפלאות, זאת אומרת, אני יודע,
ממש,
אני מבינה
ממש,
שזה עובד.
טעים, אבל... את יודעת, אנחנו עושים, בטח, אנחנו עושים, את יודעת, הכל, חומרי גלם טריים, את יודעת, ו...
רגע, יש לי שאלה לפני שממשיכים באמת לדבר, תהיה גם רגל קרושה בפיטה?
לא, זה לא.
עד כאן, רונה, עד כאן.
רגע, לא, אבל באמת, למה לא?
איפה עובר הגבול?
לכאורה ג'לטין, גם בגפילטע פיש יש ג'לטין, אז גם...
בגפילטע פיש אין ג'לטין.
בכלל? ברוטב אין ג'לטין?
לא, זה קציצת דגים יותר.
ברוטב של גפילטע לא שמים ג'לטין?
לא, זה הנוזל של הבישול נקרש מהדג, מה...
אוקיי. ורגל קרושה זה ג'לטין? זאת אומרת, ג'לטין בפיטה לא יהיה
לו? גם לא, גם לא, זה גם לא ג'לטין. רגל קרושה זה מרק רגל שתימני.
אני אפרוש מהתוכנית עכשיו, אני הולך לעשות תוכנית על הציצים.
שנייה, שנייה.
רגע, אז למה רגל קרושה לא תעבוד בפיטה? אני חייבת לשאול אותך, באמת, זאת אומרת, מה בעצם החוקיות?
האמת לא חשבתי על זה.
עכשיו עלית על מנה חדשה, את רואה? עלית על משהו, בואי נסה.
לא יודעת, כאילו אני, יכול להיות שזה רטוב מדי, זאת אומרת אני משערת שיש איזה חוקיות, מה נספג טוב ומה לא נספג טוב.
כן, רגל קרושה נמסה, את יודעת, זה הרי, היא נמסה, זה לא, את יודעת, כשיגיע לביס האחרון, אז יהיה לו מרק, אז זה לא מתאים כל כך. אבל אני עושה, את יודעת, אנחנו נותנים קציצות בקר ברוטב, נהדרות, את יודעת, של... מתכון של 70-80 שנה, אנשים, את יודעת, נמוח בפה. חבל על הזמן, זה ממש הצלחה.
ושניצל בפיטה, אלה הדברים
שזה כבר מקובל.
זה מקובל, זה אנחנו מכירים, וכשעושים את זה טוב, זה טעים, אין שאלה. זאת אומרת, קציצות בפיטה זה תמיד חגיגה. אבל באמת, תראה, אני חושבת ששמרתם, זאת אומרת, אין הרבה מסעדות יהודיות אשכנזיות, אני לא מדברת על בני ברק עכשיו, שהיא באמת בה ניתן למצוא דברים אחרים, אבל אם נסתובב בתל אביב, או בירושלים, או בערים המרכזיות, לא נמצא המון מסעדות יהודיות. עשיתי פעם את החיפוש הזה.
אוכל מזרח אירופי.
של אוכל מזרח אירופי, כן. כן, לא נשארו, היו יותר, נסגרו כבר במהלך הדרך, ויש איזו תחושה שזה גם איזושהי שמירה של מסורת, זאת אומרת, באיזשהו אופן המקום שעוד מגיש את המרק עם הקנה דלך, את הלוקשן, את היטריות האלה, המנוקדות, את ה... אתה לא מפחד קצת? זאת אומרת, שאולי אתם רגע הולכים רחוק מדי ומשהו ייפגע שם?
ממש לא, ממש לא. אני, את יודעת, אני רואה את זה בשטח. את יודעת, אנשים גם באים, ודרך אגב, שתדעי לך שזה יגביר אצלנו את העבודה במסעדה עצמה. את יודעת, אנשים רוצים גם לטעום את הדברים, את יודעת, להיזכר בעבר, תשמעי, אז האוכל זה דבר שהוא מנחם, שהוא גורם לעונג.
לא, זה בטוח, אבל הם באים אליכם לאכול גפילטע פיש בצלחת, זאת אומרת, זה שהזיכרונות האלה נוגעים בהרבה אנשים זה דבר אחד, אבל אז אתה בא ובעצם מוציא את זה לפיטה, ובונה איזה דוכן כזה.
תראי, היום כולם, כל השפים, כל המסעדות, את יודעת, פתחו בפאסט פוד. את יודעת, היום אנשים רוצים מהר. מהר, אז יש להם, נתתי להם את האופציה.
זה מה שאת אמרת יותר, לא? כן, מהר וזול יותר, אני חושבת.
אני לא בטוחה שזה זול יותר.
זה זול יותר? בטח, מנה בפיתה.
בטח, בטח.
גפילטה פיש בצלחת יעלה לי יותר מגפילטה פיש בפיתה?
לא, לא. אותו מחיר.
אבל שניצל?
אותו מחיר, אבל שניצל יעלה לך יותר זול, כמובן. קציצות יעלה לך יותר זול.
נו בסדר, חמגשיות, אתם יודעים, סיפור חמגשיות.
למה? למה את אומרת?
לא, כי תמיד, אבל, זאת אומרת, ישיבה היא תמיד יותר יקרה מפיתה, אבל שוב, השאלה עד כמה, אני, תראו, אני זוכרת פעם שפלאפל היה עולה, באמת, תסלחו לי רגע על זיכרונות העבר, אבל היינו הולכים לאכול פלאפל ב-8-10 שקלים, היה מספיק מטבע כזה ביד או שטר, והיינו קונים. היום פיתות הם לא דבר כל כך זול, זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לקנות פיתה טובה עם שתייה, יצאנו ב-40-50 שקלים, זאת אומרת, זה ארוחה לכל דבר.
אז אצלי לא.
אוקיי.
אז אצלי לא. אצלי את מקבל שניצל בפיטה ב-27 שקל, גפילטה פיש ב-26 שקלים, כבד קצוץ ב-20 שקלים.
יאללה, בנו. כבד קצוץ ב-20 שקלים, אני בא.
באמת עשיתי, עוד פעם, אני רוצה להנגיש את זה לקהל, גם נתתי מחירים זולים.
אוקיי.
כי העלויות הן הרבה, הן שונות לגמרי, את יודעת, בתחום המסעדנות, את יודעת איזה עלויות היום של עובדים, ובדוכן, אתה לא צריך הרבה עובדים, אתה מכין ומגיש.
בלי מלצרים, בלי שוטפי כלים.
נכון, ואני נותן את זה ללקוח. במחיר, את יודעת.
טוב.
שהוא יבוא ויהנה.
פה הפתעת אותי, כי אני, יש לי כל הזמן תחושה שאני אוכלת בפיתות, זה טעים לי, ואז אני משלמת בדיוק את אותו הדבר. אבל שימחת.
זה נכון. שימחת. זה נכון, אבל לא אצלי.
אוקיי.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לשאול, כשאתה מרכיב פיתה.
המחיר הגבוה של פיתה אצלי זה 30 שקלים.
שמה, יש בזה הקציצות? זה הבקר?
קבב אתה יכול לקבל, ואתה יכול לקבל, אנחנו
עושים את זה. קבב זה לא מזרח אירופה.
לא, למה? קבב רומני?
למה? רומני? זה בטח
אירופה. זה טיבול. הקבב, לא. קבב יש גם הבולגרים, יש קבב בולגרי. אני חצי מהילדות שלי הייתה ביפו, לא עשת קבב בולגרי בעל כורחי. אבא שלי היה מכריח אותי ואני רציתי ללכת לאכול מרשמלו ואכלתי קבב בולגרי.
ככה
התפתחתי. אני נתתי לו שם קצת טוויסט, הוספתי שהרומנים לא שמים, הם שמים שומן של בקר, אבל אני שמתי שם קצת שומן של כבש.
נו, את רואה, אנחנו בכל זאת
גם אני עושה חומוס. את יודעת, החומוס אני עושה לבד. וזה משהו אחר לגמרי.
זה לא היה במסעדה,
לא?
זה לא היה במסעדה, זה גם חדש. טוב, אז תשמע, זה נשמע נפלא. אנחנו נבוא לנסות, אני כבד קצוץ. אמרת כבד קצוץ, יש לך פגישה איתי.
האמת שאני זוכרת ברגעת המלפונים החמוצים, שזה עמי מכין. משהו מיוחד.
אז זהו, כבד קצוץ בפיתה, באמת זו הצלחה. אנשים אוכלים, את יודעת, אני שם בשביל מורח את הכבד קצוץ, מלפון חמוץ שאני עושה לבד, סלט עגבניות קצת עם פלפל חריף, וזה מעדן. זה טיפה חזרת, כמובן.
איזה כיף.
חזרת נשמע ממש מפתיע פה, אוקיי.
לא, חזרת עם כבד קצוץ אוכלים.
כן, אבל בפיתה.
בטח.
בסדר, אפשר לשים חזרת בפיתה. עושים את זה, כאילו, אין הקניקיות אוכלים לפעמים חזרת. זה לא...
זה לא מפתיע.
חזרת זה לא משתמשים בה מספיק בארץ, תדעי לך.
זה אני מסכימה, זה אני מסכימה.
חזרת, דרך אגב, זה אותו שורש כמו הווסאבי, דרך אגב.
נכון, נכון. פחות או יותר.
פחות או יותר, פחות או יותר. לא, לא, זה תלוי, יש גרסה כזאת. יש גם שורש אחר.
כן, אנחנו מוסיפים סלק בשביל הצבע. כן, זה שורש אחר, אבל הוא מאוד דומה בטעם.
כן, מאוד דומה בטעם. כן, זו אותה משפחת טעמים. טוב. אז המון, תודה, דוכן הפיתות של סנדר, תודה רבה.
אתם מוזמנים
בשמחה רבה.
נבוא, נבוא, ביי ביי. ואנחנו בסרוויס. אז דיברנו כבר על פיתות באשר הן, דיברנו על
הפיתה היהודית.
הפיתה היהודית, גפילטה פיש בפיתה, זה אני לא נרגעת מהעניין הזה. זאת אומרת, באמת נדמה שאפשר להכניס הכל לפיתה. תקשיבי, אין גבול.
את מתחילה להרחיב אופקים בפיתות.
אני מתחילה לחשוב, אני לא אגיד בכל רם את לאן המוח שלי רץ עכשיו, כי באמת יש לי עכשיו רעיונות, לא יודע, אני אלחש לך אחרי השידור, ואני אראה אם את מזועזע. עד בלי די. אז עכשיו אנחנו הולכות לדבר על הסביך. תשמעי, הסיפור של הסביך הוא חלק מסיפור הפיתה בארץ. אנחנו נדבר עם תמי שם טוב. שלום תמי.
שלום.
שלום,
רגע, זה סופרת ראשונה בתוכנית, אני חושבת. כן, היה רק אנשי אוכל עד עכשיו.
יכול להיות, יכול להיות. ברוכה הבאה, את הסיפתא שלנו לעולם הספרות. אז את כתבת את סבא סביך, וסבא סביך הוא בעצם סיפור אמיתי של משפחה. זו לא המשפחה שלך, נכון?
נכון.
שבעצם ניסתה לרשום על שמה את
לא.
לא? רגע, לא, הנה, לא, כבר לא, טעיתי.
לא, 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 לא לרשום על שמה. זאת לא המשפחה שלי, זאת אומרת, סביך, האיש סביך, שמחר ראשון את הפיתה עם הסביך, הוא לא אבא שלי. לי יש אבא שקוראים גם סביך, כי סביך ובעצם היה שם מקובל אצל יהודים עיראקים. ומה שאנחנו אוכלים סביח בדוכנים וברחוב וזה וזה, זה בעצם ארוחת בוקר של שבת של יהודים עיראקים. אני אצל אבא שלי בשבת בבוקר גם אוכלת את זה. אף פעם לא קראנו לזה סביח.
מה אומר השם סביח בעיראקית? זאת אומרת, מי שנושא את השם הזה על שם?
זה מהשורש סבח, כמו בוקר.
סבח אלחיר? סבח אלנור?
זה בעצם האור הראשון של הבוקר. התפריר, השחר, האור שרואים לפני שרואים את השמש.
יפה.
זאת משמעות השם.
יפה.
ופשוט העולה העיראקי הראשון, שמחר, לא במקרה ברמת גן, בקיוסק קטן ברמת גן, סביח צבי חלבי היה שמו, הוא היה הראשון שמכר את זה כמנה.
רגע, זהו, אבל אני חייבת לשאול משהו, כי כשאני הסתובבתי כמה פעמים בשוק התקווה, אז הרבה אנשים טענו שם שבמשפחות עיראקיות לא אוכלים את המנה הזאת בשבת בבוקר בתוך פיטה, אלא בתפזורת. ושהחידוש היה, החידוש היה להכניס את זה לתוך פיטה אחת. כן, בלאפה אכלתם את זה?
לא, אנחנו תמיד אכלנו או סתם ככה באמת בתפזורת, או בפיטה רגילה, או בלאפה, אם יש לאפות.
אז זה לא המצאה ישראלית לדחוף את הכל, לדחוס את הכל לתוך פיטה? אני הייתי בטוחה שזה השכלול והפיתוח המקומי, אוקיי.
לא, זהו, אני אמרתי שאני מכירה...
תמיד אכלו עם לחם, ולחם הוא הפיטה. אני לא חושבת, זה פשוט אוכל שאפשר היה להכין לפני כניסת השבת, ולאכול בשבת. לכן זה ארוחת בוקר של שבת.
זאת אומרת, מכינים מראש את תפוח האדמה?
לא, תפוח האדמה זה תוספת מקומית.
מצאנו תוספת מקומית, אוקיי.
זה בטח מהמטבח טוניסאי או הטריפוליטאי, אני לא יודעת, אבל זה לעיראקים אף פעם לא אוכלו את זה.
רגע, אז מה הסביח העיראקי שאת זוכרת, זאת אומרת, הפרודוקטים הראשונים שלו?
פיטה, ביצה, חציל מטוגן, פרוסות של חציל מטוגן, סלט ירקות, וחובבי האמבה שופכים על זה אמבה, מתנגדי האמבה מעקמים את האף.
אוי, תאימה, תאימה, אנחנו רוצים אותה. וטחינה, טחינה הייתה?
אצלי בבית לא, וגם לא חומוס, אבל זה היה זה של הסביח.
אז האמבה נותנת את הרטיבות, או שבכלל בלי אמבה, ואז זה כאילו פשוט...
נגיד אני בלי אמבה, נגיד אני לא יכולה להכניס אמבה לפה, אז נגיד שמן זית בסלט. והמימון שבסלט.
גם החצילים סופרים בטח מהשמן כשמתגדים.
והחצילים בנדיבות. וזה ארוחת בוקר של שבת של יהודי עיראק.
אוי, זה נהדר.
ויש פה ושם יהודים, יש פה ושם עיראקים מבוגרים ששם שלהם סביח. בדרך כלל שינו להם את זה לצבי, זה היה מאוד מקובל לכפות עליהם את השם צבי.
צבי דווקא.
אבא שלי, כן צבי, אני לא יודעת, אולי בגלל זה חיית בבוקר.
לא, קרן, הקרניים, קרן, קרן אור, אז צבי, חשבתי שמשהו כזה.
אני חשבתי שזה קשור לבוקר, או אולי מישהו אמר לי שזה קשור, שסביח הם מבטאים את זה כאילו עם צדיק, אני לא יודעת לעשות את ההגעה הנכונה.
צביח,
כאילו, אז אולי זה דומה.
או שזה שם שהיה הכי, עלה בראשו של פקיד הסוכנות הכי מהר.
גם לאבא שלי ניסו לתת השם צבי, ו...
והוא לא הסכים.
הוא סרב, וכשהייתי ילדה זה די הפריע לי, אבל, אבל אחר כך, ואחר כך כשמכרו את זה בתור פיטה, כי זה לא היה כשהייתי ילדה, בערך בשנות ה-80 התחילו, או ה-90, לא, ה-90, התחילו למכור את זה בתור פיטה, פתאום זה הפריע לי מאוד, כי אמרתי, איך זה יכול להיות? שזה שם של...
של שם של אוכל, שאבא שלו
עושה אותו. לא, אבל בעצם בשום מקום אחר בעולם לא... אלא אם כן זה הגיע מכאן, לא היה את המנה הזאת, נכון?
אלא אם כן צפים יגרו למקום אחר.
לא, אבל אז הם לא קראו לזה סביח, זה רק מי שעבר בארץ.
למעשה, לדעתי, זה התחליף נטול רגישי האשמה של המאכל הלאומי שלנו.
כי יהודים הביאו אותו, זה לא פלאפל.
כי פלאפל, אומרים פלאפל זה המאכל הלאומי שלנו, פלאפל לקחנו את זה מהמצרים. אבל את הסביח, זו המצאה ישראלית,
שלנו מהבית
בעירה. אבל מה זה ישראלית? אבל עיראקית בעצם.
כן, אבל
עדיין יש... אבל של יהודי עיראק. אוקיי. של יהודי עיראק, זה ארוחת בוקר של שבת.
של יהודי עיראק.
הם הביאו את זה לפה, ופה זה נעשה מין מנה של רחוב.
יפה, אז אולי באמת מצאנו את המנה הישראלית.
ולכן, אני חושבת, נטולת רגשי אשמה.
למדנו משהו, למדנו משהו.
כי בכל זאת זה בא עם יהודי רק, והם לא אכלו את זה זאת אומרת, זה באמת היה ארוחת בוקר של שבת, לא אכלים סתם ככה באמצע השבוע.
עכשיו, אני רוצה לשאול אותך, בעצם הספר הזה הוא איזשהו מסע השלמה שלך, נדמה לי, את סיפרת שככה הפריע לך בזמנו השם הזה סביך. נדמה לי, את מספרת עכשיו גם על זה שאנחנו אולי לא נותנים מספיק מקום למאכל הזה. אולי הספר זה המקום שבו פתאום את גאה בזה, פתאום את, זאת אומרת, מספרת את הסיפור הזה כחלק מהיסטוריה שצריך לזכור אותה?
סבא סביך זה ספר לילדים, הוא גם קשור אליי אישית, כי כילדה לא אהבתי של אבא שלי קוראים סביך, בגלל הערביות של השם, והיום אני שמחה על זה, זאת אומרת, אני רוצה להגיד פה, בסדר, זה לא פחות טוב, שם עברי, ערבי הוא לא פחות טוב משם עברי, זה הזדמנות בשבילי לדבר, לעלות עניין שלם של שינוי השמות של מאגרים, לא רק של יהודי רק כמובן, שינוי השמות של המאגרים בשביל קור ההיתוך הזה, זאת הזדמנות לדבר על האפשרות להיות יוצא דופן, ועל משהו שבעצם קרה לחברה הישראלית, והוא חלק מההיסטוריה שלנו, ואוכל שמתקבל ככה כמובן מאליו, ועל הדרך מחק שמות של אנשים. אני חושבת שזה סיפור מאוד מאוד ישראלי, שיש פה צדדים מקסימים, זה מאכל שכולם נהנים ממנו, ויש בו צדדים פחות מקסימים, אבל חלק מההיסטוריה שלנו.
שניסו באמת, הצדדים האלה זה שהוא לא הפך למאכל הלאומי, בוא נגיד את זה בפשטות.
לא, הצדדים הפחות נחמדים זה שבעצם מחקו לאנשים את השמות שלהם, או בעצם זה שמישהו צריך להרגיש לא בנוח כי השם של אבא שלו הוא ערבי. זה הצדדים הפחות נחמדים, זה צדדים של קור היתוך שמוחק זהויות, של התנשאות חזקה על התרבות הערבית.
המשפחה הזאת שכתבת עליה, משפחת חלבי, היא גם חלק מהסיפור הזה, זאת אומרת, גם הם, אם אנחנו מדברות על הצדדים הפחות טובים, במהלך התחקיר שלך, הפגישות שלך לספר, זה מה שגילית גם שם, משהו דומה למה שאת חווית?
לא, לא, בכלל לא, זה סיפור מקסים של מאגר שמצא דרך סימה למנף את המטבח שלו בתוך קיוסק קטן, ואנשים התאהבו בפיתה הפשוטה שהוא הציע והיא הפכה ללאומי. אני דווקא חושבת שהסיפור של שבי חלבי הוא סיפור משגע של הגירה ותרבות, ותרבות שלא נמחקה ולהפך הפכה לאיזה משהו חוצה קבוצות והדתיות וזה וזה, זה גם אחד שהוא גדול ופשוט ושכולם נהנים ממנו.
כן, יש קונצנזוס.
הסיפור של צבי חלבי הוא סיפור מקסים, כי היה לו קיוס קטן ולא היה לו מה למכור שם חוץ מחטיפים ושתייה קרה, שיום אחד הביא את השאריות של ארוחת בוקר של שבת, ורקטים is history, והבן שלו ואיתו היום עדיין מוכרים סביך וגאים בו.
הדוכן שלהם ברמת גן, המשפחה עדיין ממשיכה את ה...
כן,
יש.
כן, הם עברו מקום, כן, הם עברו מקום, כי זה נורא...
איפה הם עכשיו, את יודעת להגיד?
הם בנגבה.
ברחוב הנגבה.
יש כמה סביכיות על ברמת גן. אותם ואת עובד.
נכון. הם עברו לנגבה.
מחצרץ, מחלצץ, מבצבץ.
נכון.
טוב, אז תשמעי, זה סיפור מקסים.
תודה.
ולמדנו לא מעט, וזה בעיקר כל כך טעים.
בעיקר עשה לי תיאבון.
גם לי.
עשה תיאבון גם לי.
אז סבא סביך, אולי הספר הזה צריך גם, אני תמיד חושבת שצריך לעשות גם גרסאות מבוגרים לדברים האלה. זאת אומרת, אנחנו מגיעים לזה דווקא דרך זה שנקריא את זה לילדים, אבל זה לא סיפור שאנחנו חושבים עליו, וזה סיפור אוכל נורא משמעותי. כאילו פתאום פה פתח
תרבותי,
לי,
כן, חברתי.
פתח לי פה מחשבות מעניינות.
רגע, אז... אני רק יכולה להתפרץ פנימה?
יאללה.
אני חושבת שספרי ילדים הם דבר שגם מבוגרים יכולים ליהנות ממנו.
זה בטוח. זה,
יש מישהו שמקריא תמיד, ואני חושבת שהוא גם נחשף למידע.
כן, להקריא זה תפקיד נורא טוב. אז תודה רבה רבה, תמי שם טוב, סבא סביך, סיפורו
רבה.
של הסביך להתראות.
תודה, ביי ביי.
אצל ציון הירקון פינת טרומפלדור, בין הדואר וקולנוע דן, שמים הרבה בלב בצלחת בשביל מעט מעט כסף קטן שמים הרבה אהבה בפיתה בשביל הרבה פחות מרבע זמן אצל ציון רק חושבים איך להסביע את רצון הלקוחות לכן זה תענוג להגיע רעב צמא באפיסת כוחות ולפני שאתה מזמין הוא מציע ולא נותן לך לחכות אצל ציון תמיד הכל על האש כל שנייה בתפקיד שלא תתייבש אצל ציון אני מעיד תענוג להתייאש אתה לא מתפלא שאצלו תמיד מלא חובבי ציון עם חיבת ציון פועלי ציון שמאל פועלי ציון ימין ציונים כללים רומנים בוסנו סרבים טריטוריאליסטים טרוריסטים קבועים גמלאים שלום עליכם מיסטים בוגרשוריסטים בין יהודאים גאים ואפילו ציונאים כולם אצל ציון בשביל כולם על האש ואף אחד אצל ציון לא מתייבש ואף אחד אצל ציון לא מתבייש חושב שאצל ציון זה מעוז של תימני כי רק לשמעון החבני נותן ציון להיכנס לפני ולפנים אך כשמישהו צועק למישהי שבילי יודעים טוב מי שולט בעניינים אצל ציון תמיד הכל על האש כל שנייה בתפקיד שלא תתייבש אצל ציון אני מעיד תענוג להתייאש כי אף אחד לא מתייבש ואף אחד לא מתבייש
אז אנחנו כאן בסרוויס ואנחנו ממשיכות במסע הפיתה שלנו ועכשיו אנחנו נדבר עם ערן לאור מעיתון הארץ שנעשה איתו איזה מסע פיתות נראה ונשמע על הפיתות שלמענן ניסה רחוק או נלך ונצא החוצה שלום ערן
צהריים טובים
צהריים טובים, אז תשמע, דיברנו פה על פיתות מכל הכיוונים, על העדים שמנפחים אותן ועל הדברים המוזרים שמכניסים לתוכן ספר לנו קצת על מקומות כאלה
אוקיי, קודם כל הייתי בהמשך לשיר שהרגע התנגן, אז אני אדים ואומר שאני מבחינתי באופן אישי, וגם על זה אני כותב, אני מעדיף את הפיתה בצורה הסטנדרטית והרגילה ביותר של שניצל בפיתה, זה בעיניי לא צריך הרבה להרחיק, לא פיזית ולא קולינרית.
גם זאת המצאה מקומית.
נכון, זה... בחגיגות ה-70 למדינת ישראל, כל כותב בעיתון הארץ בחר איזה משהו ישראלי שהוא נורא אוהב, ואני כתבתי בתור, בטריטוריה שלי של אוכל רחוב, אז כתבתי ששניצל בפיתה זה באמת אחת ההמצאות, שניצל עוף בפיתה, שזה ההמצאה המקומית האהובה עליי ביותר. עכשיו, כמובן, בעידן החדש של, שאתה צריך להשיג בולטות, או שאתה רוצה לייצר איזשהו הייפ מסוים, אז אנשים משתגעים. אנשים גלידה בפיתה, או מנסים להכניס כל דבר אפשרי, שהוא נראה הגיוני ולא נראה הגיוני.
ראיתי שכתבת על מחשי בפיתה, מה זה אומר?
דוכן יחסית חדש, נפתח במרכז תל אביב, של קציצות, קציצות טוניסאיות, קציצות עוף, קציצות עוף וירקות, שמגישים אותם בפיתה. צריך בגדול, הסיפור עם הפיתה, שמעבר לזה שזה כלי קיבול מושלם, היא באמת זוכה, נגיד, מתחילת העשור הזה לאיזושהי עדנה מחודשת בתור משהו שהוא לא רק אוכל רחוב, אלא משהו שהוא אפשר לייצר ממנו, סליחה מראש על הקלישה, לייצר ממנו גורמה. ולהפוך אותו למשהו, שוב סליחה על הסופרלטיב, משהו מגניב. אז את רואה הרבה ניסיונות כאלה של לנסות לקחת את הפיתה הסטנדרטית ולמלא אותה בדברים, בצורות מסוימים שיראה אחרת, למלא אותה בירקות מסוימים, למלא אותה בסוגי בשרים.
כרובית המפורסמת.
אבל זה ניסיונות כושלים או ניסיונות שממריאים? זאת אומרת, איך אתה רואה את זה?
אין ספק שלפעמים, קצת קשה לי לדבר על משהו כללי מבלי להזכיר, כמובן, דיברתם על הכרובית בפיתה, אז לא מזמן באיזה פאנל קולינריה של עיתון הארץ, באמת דיברנו על אייל שני, בתור מי של הטוב ולרע לקח את הפיתה, שהייתה קיימת מאז ומעולם כמעט פה, ונתן לה את ה... באמת בתחילת העשור, הפתיחה של דוכני מזנון, באמת נתן לה איזושהי דחייה מחודשת, בתור אוכל שמקבל את הכבוד, או שצריך לקבל את הכבוד שהיא ראויה לו.
תראה, רן, השאלה בסוף היא שאלת הטעם. האם טעים לי או לא? זאת אומרת, כי בדמיון, באמת אפשר להכניס הכל לפית.
ככל שמנסים להעמיס עליה פחות, לדעתי, זה בסוף יוצא יותר טעים. או ככל שנצמדים לאיזשהו, בסוף, עם השניצל, או עם הקבב שלך, או עם השיפוד, הוא יהיה עשוי טוב מחומרי גלם טובים, אז הפיתה תארח אותו, תארח אותו אחלה, וזה יהיה טעים.
תראה, אבל נדמה לי שאנשים מחפשים גם את הדברים, למשל פיתה פנדה בתל אביב שמדברים עליה הרבה.
כן.
שאנשים מחפשים את הסוויצ'ה הזה שאנחנו לא רגילים לראות אותו בתוך פיתה,
שזה פתאום ממש נשמע כמו לפיתה. סתירה מובנית.
זאת אומרת, יש אולי איזה, וזה מצליח, המסעדות האלה של הפיתות, יש בהן תורים והן מלאות, כי אנשים אולי רוצים רגע להרחיק מהקבב או מהפלאפל, למרות שכבודו במקומו מונח. השאלה, מתי זה נהיה איזוטרי? זאת אומרת, בעיניי, החוק היחיד שנשמע לי מוזר בפיתות, שמכניסים בצק לבצק. יש איזה, אני לא יודעת איפה מגישים את זה, צ'י בוריק בפיתה. בוריק בפיתה,
כן,
למשל.
כן, בוריק תפוחי אדמה לא סתם.
יש דוכן, יש דוכן מאוד ותיק, שוב דווקא לא שייך לגל הדוכנים החדש, שבשוק הקרמל, ששם בוריק באמת בתוך פיתה. ואני חייב להגיד לך שדווקא זה עובד, כי יש נגיד משחק של מרקמים, יש את הפיתה, אתה מחזיק פיתה רכה, ובפנים פתאום יש משהו חם ופריך, שבפנים יש ביצה רכה בתפוח אדמה, ואז יש לך, אתה נותן ביס ויש לך איזה משחק מרקמי מעניין.
אבל זה בצק בבצק, כאילו זה נוגד גיון קולינרי, לא?
תכונת פחממות על הרוח.
אני חושב שאנחנו בעידן שלא מחפש גיונות קולינריים. אנחנו מחפשים טעים לא טעים, או מיוחד או לא מיוחד, ולצערי גם מצטלם יפה או לא מצטלם יפה.
זה נכון.
אנחנו כבר לא בעניין של לחפש היגיון. אין גם היגיון בלשים לצורך העניין, שזה המתחרה הגדול של הפיתה. אין היגיון בלשים עשרות סוגי תוספות שונות על המבורגר. המבורגר טוב לו עם עצמו כשהוא זה, אבל זה קורה. אז אותו דבר גם הפיתה סובלת מזה. העניין זה שהפיתה היא באמת טכנית, היא פחות מסוגלת להכיל שגעונות ברמה הכמותית. כי אז היא פשוט מתפרקת.
יש לה מסגרת מגבלות.
יש לה מסגרת
רציתי
בדיוק.
משהו שרונה שאלה קודם, יש את העניין של התקציב, ואתה כתבת לא מזמן על פיטה מונטנה, שמבקשים איזה סכום אסטרונומי על פיטה משהו, ראיתי, נכון?
נכון, אז אני מתחבר קודם למה שהתחלתי להגיד על דחייתה מחודשת של הפיטה באדיבות או באשמת אייל שני ושפים אחרים, זה גרם גם לאינפלציה במקומות שאומרים, אוקיי, אנחנו נגיש פיטה כזו או אחרת, אבל גם פתאום נהיה הגיוני לגמרי, או סטנדרט, או ממוצע מסוים, לשלם על פיתה 40 שקל וצפונה, מה שנקרא.
אני חושבת שכתבת 80 אפילו.
80?
נכון, אז גם לשלם על שיפוש
רגע, אבל מה יש בתוכה? זה הבשר ש... כאילו מה...
כן, אז נגיד את זה, זה ספציפית, היה השיפוש של שקדי עגל, שעכשיו לכאורה יותר מובחר, למרות שגם זה, זה דיספרופורציה לחלוטין מהמחיר הריאלי.
כי בג'סמינו למשל זה לא מגיע לכאלה מחירים.
כן, יכולים לראות
שבג'סמינו יש תורים גם מטורפים, כן.
אבל לא כאלה מחירים.
לא כאלה מחירים. תשמעו, ואנחנו שוכחים מכל סיפור, כשכתבתי בפייסבוק ושאלתי אנשים לפיתות שהם אוהבים, ענה לי בחור חרדי, זאת אומרת, אני לא אספר את שמו ולא אתן שום פרט מזהה, וכתב לי, יקירתי, הפיתה הטובה ביותר נמצאת במזרח ירושלים, ליד אחד המסגדים, עומדים שם בתור לפני התפילה, ואיך שסוגרים אותה בזמן התפילה ורצים אחרי התפילה, ושם יש חלקי פנים, הפיתה הטובה ביותר בארץ.
אז היה ניסיון, אגב, לפני בערך עשור בתל אביב לייצר היה דוכן שנקרא מעורב, ממש ליד איפה שג'סמינו נמצאים היום,
שעשו
מעורב
לא?
מזרח ירושלמי מחלקי פנים של בקר, ולא חלקי פנים של אוף, כמו המעורב הירושלמי שאנחנו מכירים של מערב.
היו שם תורים, אני זוכרת שהיו שם תורים.
וזה היה, זה, היום זה כבר איזה מין זיכרון רחוק, וזה היה לפני, זה הקדים את גל האוכל הרחוב התל אביבי העדכני, אבל הוא עדיין נזכר בחיבה בקרב...
מכרו שם גם מצגת לדעתי.
יכול להיות.
זה נשמע שילוב מעניין. אוכלים את זה ואפים למחוזות אחרים, מה שנקרא. טוב, אז תשמע, אז באמת יש מגוון מאוד מאוד גדול. זה לא רק תל אביבי, נדמה לי. אמרת תל אביב, נדמה לי שנמצא גם בבנימינה, בירושלים, בחיפה.
נכון, נכון. אני מדבר ברמת הניסיונות החידוש, או הניסיונות להיות מקוריים באיזושהי צורה, לטוב ולרע, זה בדרך כלל... כמו כל שאר אוכל הרחוב, זה מתחיל בתל אביב, ואז מחלחל לערים אחרות, חיפה, ירושלים, ו...
צריך לבדוק את זה, אני שמעתי על איזה פיתה ותיקה באשדוד, שאני לא יודעת שמות.
זהו, שאולי אירן בכל זאת יסגיר, אני יודעת שהוא מנסה להיות דיפלומט פה, יש פיתה אחת שחייבים לאכול, אוקיי? אז מה היא?
סעודה אחרונה, את עושה כאן לאירן לאורת...
כן, כן, תנילו, תנילו, תנילו,
שיקה סעודה אחרונה.
אחד מהפייבוריטים האישיים שלי, וכתבתי על זה באחד מהמדורים האחרונים, זה דוכן מאוד 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 ותיק שעבד במשך עשרות שנים ביפו, בשכונת האג'מי שנקרא ברברי, שהפעילו אותו אב ובנו, סלים ודני, ונסגר מהיום, באופן נורא פתאומי, מהיום למחר כזה,
כן, הוא אמר שהיה לו בעיות מול העירייה.
כן, ופתאום החליט שחייבים לפתוח, ועקר לראשון לציון לאזור התעשייה, ופתח מחדש במקום מסודר, לא איזה בוטקה ככה על הים ביפו, והצליח לשמור את כל ה...
וואלה, אז בראשון הרוויחו.
מה זה?
בראשון לציון הרוויחו.
כן, לגמרי.
אני חושדת שאנשים יגיעו במיוחד.
נהירה נפלה לאזור המרכז לשם.
זאת אומרת שזו פיטה ראויה במיוחד כדי להגיע, להיכנס לאוטו ולהגיע כדי לאכול פיטה.
שירי, אנחנו ננהר, אני כבר אומרת לך שאני ואת נוערות.
הבחירות קרבות.
הלאור, תודה רבה. שימחת אותנו כאן עם סיפורי הפיטה שלך. תודה.
תודה.
יום.
עכשיו אנחנו הולכות ללב מחנה יהודה, לירושלים, אל הפיטות הנהדרות של דיני קסרולה. שלום דיני.
היי.
מצוין, אז אנחנו תפסות אותך בנסיעה באוטו ממהרת למקומות, נגנוב אותך לכמה דקות רק כדי לשמוע על דוויני המדוברת בירושלים. קודם כל ספרי לנו, אני יודעת שיש מנה של הסובוקו שנחשבת טובה מאוד, מה המנות שאת ככה, מנות הדגל שלך?
כן, נכון, נזכרת את הסובוקו בעצם זאת מנה שנולדה בפויקה בשטח, אני מאוד 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 אוהבת של בשטח, שם נולד האוסבוקו והפך להיות באמת, הפכה להיות המנה מבוקשת ביותר. אם כי אני חייבת להגיד שמנות הדגים זאת זה הטוויסט שאני הבאתי לכל הסיפור הזה של אוכל ופיתה. לקחת דגים,
ברבוניות, נכון?
יש ברבוניות ויש את החראי מבורי ויש את השורר מדגים. החראי מזאת המנה שלי, לא יש לגמרי גבולות, לא כל דבר נכנס לפיטה, אוכל אסיאטי, אוכל מתקתק, יש גם חומרי גלם שלא מתאימים לפיטה, ברור, כל מיני קארי וקרם קוקוס ואוכל מתקתק לא מתאים, זה לא דברים שיכנסו אצלנו לפיטה, אנחנו יותר בכיוון האוכל הים תיכוני עם טוויסט.
לעשות את זה בירושלים, ספרי קצת בלב השוק. אישה בלב השוק, זה היה פשוט?
לא, זה לא היה פשוט. המסעים ומתנים על בחירת המקום למשל, אז כן, היו קשיים של סקפטים שישבו איתי, אנשים ותיקים, אנשי עסקים, שזה בלבל אותם. של הרגע, איך, מה, לבד? אין איתך שותף?
אם היית בתל אביב, היה משהו אחר בפיתות שלך?
בלי לפגוע באף אוכלוסייה, יש כמה מנות שנשארו על רצפת העריכה אצלי, לפני שפתחתי בשוק, שעוד חשבתי שאולי אני אעשה מקום לא כשר, אז כן, יש מנות, אבל אני אשאיר את זה להפתעה, כי אולי פעם זה יקרה.
אולי הם עוד יקרו. זה קשור לקשרות או לדברים כאלה?
כן.
כן. זאת אומרת, בירושלים את מוכרת, הדוכן הוא כשר?
ודאי, כן, כן, כן. סטטוס קוו בשוק מחנה יהודה.
תמשיכי להכין פיתות טעימות, ואנחנו נבוא לבקר.
איזה כיף, תודה רבה רבה.
תודה רבה לך, ביי ביי.
תודה, צ'או.
אני ירשני, אני, מי אני, מי אני, אני ירשני, אני, שם חצי בפיתה. אני ירשני, אני, מי אני, מי אני, אני ירשני, אני, שם חצי בפיתה. ירשני הוא הבן אדם הכי גבר, מבשל הכי טעים, לא רואה ממטר.
אז על השיר המדהים הזה שבחרת, שירי קאט,
שהוא בדיוק תפור לנו לתוכנית.
נכון, ועל התנועות הנפלאות שלך כאן באולפן, אנחנו נפרדות ואומרות שלום לכל הפיצות באשר הם, ולכל המאזינים הנפלאים שלנו. סרוויס בכאן תרבות, שירי קאט, תודה רבה.
תודה רונה.
תודה רבה גם לעומר מנחם שליט, שהיה איתנו על הביצוע הטכני. אני רונה גרשון תלמי, אנחנו נתראה בתוכנית הבאה, ביי ביי.
אני ירשני, אני שם חצי בפיתה. אני ירשני, אני מי אני, מי אני. אני ירשני, אני שם חצי בפיתה. יש לי את הסגנון כמו ירשני, יש לי את הפסון כמו ירשני, מבשל נכון כמו ירשני, תמיד מקום ראשון כמו ירשני. אני יושב בבר כמו אייל שני, מעשן סיגר כמו אייל שני, נוסע לעבר כמו אייל שני, פוגש את המלך בבר כמו אייל שני. אני אייל שני, אני מי אני, מי אני. אני אייל שני, אני שם חצי בפיתה. אני אייל שני, אני מי אני, מי אני. אני אייל שני, אני שם חצי בפיתה. כשאני נכנס למועדון שאייל נמצא בו, כל הצלמים עליו ומלך הביצה פה. הוא צריך לזוז שלא יחמיץ את הטיסה שלו, ברדבול פלוג טאג הוא עף על הטיסן שלו. איש לא ברמה שלו, כולם יושבים בבית חוץ מחיים כהן, שום פלפל שמן זית. אם אתה עשיר או אם אתה עני, כולם אוכלים בסוף אצל אייל שני. אני אייל שני, אני מי אני, מי אני. אני אייל שני, אני שם חצי בפיתה. אני אייל שני, אני מי אני, מי אני. אני אייל שני, אני שם חצי בפיתה. אני אייל שני, אני מי אני, מי אני. אני אייל שני, אני שם חצי בפיתה. אני אייל שני, אני מי אני, מי אני. אני אייל שני, אני שם חצי בפיתה.